שגם פה לגמד סמך בית עמוד א' פחות או יותר, כשהסוגיה הזאת היא אפשר מה היא מורכבת משניים או אפילו שלוש יחידות שונות. א', יש כאן את שאלת מידות המזבח, ב', מקום המזבח, ומה שהולך יחד עם זה הדין שהכל בכתב, מה משמעותו. קודם כל נקרא את הגמרא פשוט. אני פותחי פה סמך א' עמוד ב', תצן הטעם. וכשלו בני הגולה הוסיפו עליו דעת מידום ודעת מידום מן המערב, כמין גם. הדור משנה מסכת מידות שמתארת את גודל המזבח המקורי, והיינו בית ראשון, המזבח היה 28 על 28 אמה, ואז באו והוסיפו, הפכו אותו ל-32, הוסיפו לדעת מידום ודעת מידום מן המערב, כמין גם, הייתם... אמר ויוסף בשום די לא סיפק, הם רצו להרחיב את המערכה שיהיה מקום ליותר קורבנות, שהוא היה קטן מדי בשביל כל הקורבנות. מהבאי יאש מקדש ראשון נכתיב ביהודה ישראל מכחול אשר שפת הים, סיפק מקדש נכתיב בכל הקהל כאחד ארבע ריבול, לא סיפק. אמר לו אתה משל השמיים מסייעתן, אך העיני ששמיים מסייעתן, כי אתה רבין משום פזי, משום הכפרה, שיטין הוסיפו. מעיקר עשו מסבח אדמה שהוא מתום באדמה, בסוף סבור שתייה, כי אחרי דיינו, שאלה איך לספוג את הנסחים בקרק המזבח. אמר ביוסף, לאו, אני דתניה, ויחין המזבח מכונותיו, שהגיעו לסוף מידותיו. אני קורא דרשי, ביוסף חלב ונעקר לימודו, ופעמים שמר דבר ונזכר ששנה ההפך וחזר בו. ואח אחי אמר, איך אמרים לאל משום ששמיים מסיעתן לא צריך ליותר? לאו, אני דתן, אנשי כנסת הגדולה הגיעו לסוף מידותיו, לא נגיע מקום מקדש המזבח, כמו שלא נגיע לשלומו. אז איך שרשי מציב פה את ביוסף, זה לא כי היה צריך יותר, פשוט זה נכון יותר. אז זה שבוע את הגמרא, והכתיב הכל בכתב מיד השם עליי, הסכים. אלא מר ויוסף, קרא אשכח ודרוש. ודוד, זהו בית השם הקים, וזהו מזבח עולה לישראל, כי בית, מה בית 60? אף מזבח 60. אז בעצם, מה הסוגיה פה, לפי איך שזה מתועד עכשיו, זה כך. הוסיפו או שינו את מידות המזבח, כי פשוט היה צורך, זאת אומרת, הזמנים השתנו והצרכים השתנו. בית, השוקה, אני חוזר מזכיר פה שגם כבר ראינו בעבר שהמזבח של משה, לגמת המזבח של בית העלמין הוא שונה לגמרי. אחרי פה היה צורך שונה, אז הם באים ואומרים לא, שהמזבח בית שני היה נכון יותר. אז הם אומרים, זה לא יכול להיות, כי בית ראשון הכל בכתב, אלא, בסופו של דבר, בסופו של דבר, באו והחליטו שזה בסדר וזה בסדר. זאת אומרת שבעצם ניתן לשנות, בית ראשון היה כהוגן, וגם בית שני היה כהוגן, בעצם גילו איזו גמישות המערכת פה, כי בית, מה בית, ניתן לשנות את הגדלים. ביש בבית מן כצורתו, מזבח מן הידי, מבל עזר, עכשיו, מה זה מן הידי? אז... אומר רש"י, מאיפה ידעו מקומו היכה. אמר בלעזר, הוא מזבח בנוי מיכה לשר הגדול, עומד ומקריב עליו. בסוגריים רק הוסיף, בתוס בסוף מנחות, דף קופיוד, יש כמה דעות מה בדיוק מקריב שם. ביצק נפחה אמר אפרוק, הוא שמונח באותו מקום. שנחמני אמר, מכל בית כל ריח תורת, משם הריחו ריח איברים. אמר בברכה, אמר ביוחנן, שלושה נביאים לא מן הגולה, אחד שיהיה במקום המזבח, אחד שיהיה במקום מזבח, אחד שיעיד שמקריב פי שאין בית. ותדע תנא, בזמן יעקב, אמר שלושה נביאים לא מן הגולה, אחד שיהיה במקום מזבח, 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 אחד שיש לו מזבח והמקום מזבח, אחד שמקים על פי שם בית, ואחד שמקים על תורה שתיכתב אשורית. אוקיי, זה פחות או יותר הסוגיה פה. עכשיו הגמרא עושה איזה מעבר פה ממידות המזבח למקום המזבח, ובעצם התחל להתעניין בו איך בכלל בנו את המזבח בזמן בית שני. אז עכשיו יש פה בעצם, נכנסים פה שתי שעות התמונה. שאלה אחת היא, האם ניתן לשנות את הגודל המזבח? שאלה אחרת היא, לא ניתן לשנות, אלא בכלל איך בנו אותו, בעיקר מסביב בעיית המקום. זה פה יותר המהלך של הסוגיה פה. אוקיי, עכשיו נתחיל מהשאלה, האם יש פה איזושהי נקודה שהיא יותר אחידה לשניהם. עכשיו, הסיפור הזה שהנביאים פה תופס, כמו המפורסם, תופס הרבה מאוד תשומת לב, מה בדיוק, בשביל מה צריכו לנביאים, האם הוצלחו לנביאים, כאשר הפומת נוסיף, הגמרא הזאת גם כחווה בכל הדיונים לגבי הקרבה בזמן הזה. כי אם חושבים שנביאים זה עיכובה, או שנביאים זה עקרוני, אז כמובן אי אפשר כבר לדבר על הקרבה בזמן הזה. אם חושבים ש... אני מספר, כך היה אז, בכלל לא לעיכובה, אז אני בכלל לא מעיקר הדין, אלא שבמקרה היו אז נביאים, אז השתמשו בהם, אז אני יכול להשתמש להם בארכיאולוגיה, או בכל מיני דברים אחרים. אבל במידה וחושבים שכמו הנבואה היא או לעיכובה בפני עצמה, או שהמקום חייב להיות מדויק על הסנטימטר, ואז תיאורטית אתה יכול להשתמש במצבים אחרים, אבל בלי נביא יהיה קשה מאוד לסמוך על ארכיאולוג שיכול לדייק על המילימטר, אז ממילא בפועל שוב פעם יצטרכו, יהיה קשה מאוד להקריב, כי המקום לא בהכרח יהיה מדויק. השאלה הזאת מתעצמת בעקבות הרמב״ם, כי הרמב״ם נתן לסיפור הזה, נקרא לזה מקום די מרכזי, זה פרק ב' מבית הבחירה. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנה אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעלי ישראל, מקדש לקראת יצחק אבינו, שמה, ולך לך לארץ המוריה, ונאמר דבר הימים, והלך לשלום לבנות בית השם בירושלים בהר מוריה, שאלה דוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי, ומסוב על הכל, שמקום שמה בו דוד שלמה מזבח בגורן ארנה, מקום שמה בו אברהם המזבח על יצחק, מקום שמה בו נוח שעשה מהתיבה, כבר המזבח שקרו קין והבל, בו הקיבל אדם הראשון קורבן, וכשנברא משם נברא, אמרו חכמים, אדם, מקום כפרתו נברא, מידות המזבח מכוונות הרבה וכולי, ושלושה נביאים עלו מן הגאולה, אחד עם המקום מזבח, אחד עם מידותיו, ואחד עם שמקריבים המזבח כל הקורבנות, אף פי שאין שם בית. אוקיי, עכשיו כאמור יש פה, עכשיו אני דילגתי על אחד ג', אבל שם הוא מדבר על מידות המזבח שוב פעם. הראש מתקבל מהרמב״ם, ופה אני חוזר לנקודות שכבר דיברנו בזמנו, זה שבאמת מקום מזבח הוא נקודה קריטית. המזבח כמו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. עכשיו, כפי שאמרתי בדיונים על הקרבה בזמן הזה, אלו שתמכו בהקרבה בזמן הזה, השתדלו כמיטב יכולתם לטעון שזה לכתחילה, לא בדיעבד. רק כמו שם הרמב״ם די חריף, ואלו שטענו שאי אפשר להקריב, זה אחת הבעיות המרכזיות שהם הצביעו להם, אם אני לא טועה ולא הייתי ספר בבית, אז לא הספקתי לראות את זה, בכיווייגה בתשובתו, הוא כבר מעלה את זה כאחת הבעיות שנראים לו כמאוד בעייתיים. עכשיו, למה באמת המקום כל כך עקרוני? או בוא נאמר אחרת, מדוע באמת המקום אמרו, למה אי אפשר יהיה לשנות את זה ממקום למקום? יש סוגיה בתחילת הפרק פה, מזבח בדרום, מזבח בצפון, מזבח באמצע, אז אני מבין שבכלל יהיה מקום לטעון שאם זה יהיה בדרום ולא בצפון יהיה פסול. או להפך. זאת אומרת, כל סוגיית הפתיחה שדילגנו עליה, שדפנו לחד, עוסקת, איפה המזבח צריך להיות בתוככי העזרה. אמר באסמה ויוחן, זה שעות הפתיחה של הפרק, אומר ביוסי, קורא מזבח בצפון קאי. ואחד יחש שם כל מיני דעות, גם חלוקות. אז זה אני בכלל מבין. אם זה דין בקדושה, זה דין בטסבר של תיאנה, אז יש כל שיש דין של שחיטה בצפון, יש שם מזבח בצפון, אבל למה שיהיה משנה, למה שיהיה חשוב אם המקום הוא צאת הימין, צאת השמאלה, כל יש קדושת העזרה, או נאמר זאת אחרת, מזבח הפנימי על פניו לא קריטי. א', כבר ביום השואלת, או כבר ביום האומרת, שמזבח, ששולחן מנורה, שבעצם הכלים בהיכל הם כמו משולש. שולחן מנורה קדימה, מזבח משוך אחורה. זה כבר בדף עמוד ג' עמוד ב', עכשיו, זה לא הקדמה ביום, הקדמה שבו שואלת, למה לא נשים את זה בקו אחד? שולחן, מזבח, מנורה, למה לעשות כזה משולש, או שתיים, אחד אחורה, למה לעשות אחד, שתיים, שלוש? אז, בדוגמה שם שצריך מנורה נוכח השולחן, וממילא, אם המזבח היה בין השולחן למנורה, זה מפריע. אז לכן, שמו את זה אחורה. הראש מתקיים מכל הסוגיה, אני יכול לנהל מזבח הפנימי, אלא יש שיקולים שמנורה מול שולחן, אבל אם המזבח הוא קצת יותר, קצת פנימה יותר, אחורה יותר, לכאורה לא אמור להפריע לי. לכן, הזיז את זה מפה לשם, אין איזה מקום מיוחד, מזבח הפנימי. אני לא זוכר, נדמה לי שגם הסוגיה של מקטירים על הרצפה, גם הדבר הזה יכול להיות שהוא יצא. זה כאן, אני לא זוכר. על כל פנים, המזבח הפנימי, על פניו ניתן כמו להזיז אותו. כאמר, הוא צריך בהיכל, אז הוא נמצא בהיכל. למה שלא נוכל לומר טובה גם במזבח החיצון? אז הנקודה הזאת, זה מחזיר, או יש מכתב מהגריז בסוף ספרו. זה נכתב, למען האמת, אפשר גם לדעת מה... זה נכתב לעמוד חיילן, זה מטרת הקודש, והוא מצטט, את זה פה בחלק א' סימן ב'. ובעצם היסוד היה מעין הגאון הגריז, השליטה וכולי. עכשיו, הוא שם טען, הוא טען את המזבח הפנימי כבר היינו מקום מיוחד. כן, ואז זה הגיב רבב במכתב שלם, כותב ככה. אשר העיר בעניין מזבח הפנימי יפה העיר. הוא טען שמזבח הפנימי המקום לא עקרוני בניגוד למזבח החיצון. אולם בעיקר הדבר, הלא אין כאן מקום ספק כלל, במקום מזבח הפנימי קדוש למזבח, כמו שהביא בעצמו מעט המזבח שנקם נותנים טוב במקומו. אני רק פה קצת. ומה שכתב הרמב״ם, דעים משנים אותו מקומו רק במזבח החיצון, הנה כפי נאמר דברי הרמב״ם דין הנקד בזה. את מקום מזבח החיצון בבית עולמים מלבד מה שנקדש בשם מזבח, עוד גם נבחר פי נביא כמו המקדש עצמו. הוא טען בהתחלה שמקום מזבח החיצון קדוש יותר, או הוא עקרוני, משל כי מקום מזבח הפנימי שהמזבח חשוב, אמר באמת, ולאו דווקא מת, המקום לאו דווקא, אז הוא בטוען ככה, המקום מזבח קדוש, בקדושה מזבח, אבל מזבח חיצון, זה לא כשמקום, זה לא כשיש שם כאילו יש שם מזבח בתור חלק מהמקדש. יש בחירה על עצם מקום המזבח. אני חוזר פה למושגים של בחירה וקדושה. מתורנת שבעצם מקום המזבח נבחר, לא רק מקום מקדש. מקום המזבח עצמו נבחר, וכותב ככה, במקום המזבח ליצור מלבד מה שהתקדש המקום בשעת המזבח, עוד גם נבחר פי נביא כמו מקדש בעצמו. ביסוד הדין של בחירת בית עולמים שנבחר למנוחה, עד נכלל גם בחירת מקום המזבח. כי לכתיב בקרא, זהו בית השם וזה מזבח לא לישראל. בקרא זה נאמר דין בחירת מקום המקדש, זהו בית השם וזה מזבח לעולם. מקום מקדש שנבחר בית עולמים כמבואה ברמב"ם פרק א' הלכה ג', וכאן זה נאמר גם בחירת מקום המזבח. והן הן דברי הרמב"ם שאין משאיתו במקומו לעולם, משום שנאמר זה מזבח לעולה לישראל. היינו דין נקת הכה שגם הוא בכלל בחירת בית עולמים, וכלל הדין זו מנוחתי עד עד שלא ישתם במקומו לעולם. ופסוק זה קמאיתי הרמב"ם עניין בחירת מקום מקדש, ואחר קמאיתי עניין מקום מזבח. אז בעצם הרעיון המרכזי שלו הוא כזה, כשהמזבח עצמו יש דין של בחירת המקום, לא רק קידוש הטוב, מזבח ייצור, לא בפנימי. זה גם משתלב עם כל מה שניסו לפתח בו בשבועות האחרונים, שמזבח הוא מקום של קידושה עצמאית. שבעצם, אנחנו חוזר מזכיר את רש"י בפרשת הצווה, שישיב בדרך השנה לכפורת, יש בחכמי ישראל אומרים שהקדוש ברוך הוא נגלה מעל ארון העדות, ויש בחכמי ישראל שאומרים שנגלה מעל המזבח. זאת אומרת שהמזבח הוא מוקד קדושה בפני עצמו. עכשיו הוא טוען, לא שזה מוקד קדושה, זה מוקד של התגלות, אדם במקום כפרתו נברא, מוסד יד הכל שנוח הקריב שם והעקדה הייתה שם והאמת וכולי וכולי. אז בעצם יש מקום המזבח הוא עקרוני לא בגלל תפקודו, ופה אני חוזר מה שדיברנו אז, מזבח הפנימי בעצם שהוא דין כלי, הוא נוכל בכלי המקדש, כמו שיש שולחן ומנורה וכיור, יש גם מזבח, וזה דין מזבח הפנימי, וזה הגמרא בדף כ"ז עמוד ב', היי רצפה, היי כלי שרת. מזבח יצור רצפה, מזבח הפנימי הוא כלי שרת. אז מזבח הפנימי ממילא, גם במקום קדוש, זה רק אומר שניתן להקריב שם. אבל בסיסית מדובר בדבר שהוא, בדבר שהוא באופן עקרוני כלי שרת. לעומת זאת, מזבח חיצון, זו שהוא רצפה. בעצם יש שם קדושת מקום. המקום נבחר. מוקד, אז לכן, לפי דעתו, זה לא רק מה שאני צעקתי אז. יש שני מוקדים של קדושה, קדושת ארון וקדושת מזבח. וזה גם גם קדושת המקום, בגלל שאדם קום כפרתו נברא ושם הייתה עקדה, המקום עצמו הוא מקום יהודי וייחודי. עכשיו, ברגע שאומרים, אם מקבלים את הטענה הזאת, אז כמובן המקום הופך להיות עקרוני. עכשיו ברגע שאומרים את זה, אפשר לעשות צעד נוסף קדימה. זה אני חושב מה שהוא עושה פקודת הקודש באמת. זה בעצם לומר, הנביא לא בא להעיד על שלושה דברים שונים. בעצם זה נבואה אחת. אז זה שלושה נביאים, אבל זה בעצם זה מסתובב הכל מסביב לעיקרון אחד. והעיקרון הוא שקדושת המזבח היא קדושה עצמאית. עכשיו, זה מתבטא בכמה דברים. זה מתבטא בכך שהמקום עקרוני. זה מתבטא בדבר נוסף, כשמקריבים הפי שם בית. כי זה בעצם הבעיה שעומדת שם בזמן בית שני. כשמקריבים הפי שם בית, אני בעצם אומר שני דברים. אני יכול לומר, מה זה ככה? ניתן לבוא ולומר, או חידוש ככה, יש חידוש א', לא מקריבים הפי שם בית, שהמחיצות לא מעקבות. אז אמנם יש קדושת מקום, מי אומר שקדושת מקום מספקת? היה צריך קדושה פלוס מחיצות. למשל, בהיכל, זה המצב באמת. שגם בשביל שאתה תשאר שאתה ותשאר אותי לבוא, אתה לא יכול להקציר בהיכל, אתה לא יכול לזרוק דם בהיכל בלי מחיצות. כי היכל זה דין תפקודי של אוהל מועד.
איזה מחיצות אנחנו אומרים?
מה?
המחיצות, איזה מחיצות זה? של
ה... קירות, של ההיכל. זה בעצם, זה כבר במזרחים דף מהם. שצריך מחיצות בשביל ההיכל, כי זה דין אוהל מועד. אז זה חידוש אחד, שמקנה בשם בית. שבעזרה אני לא צריך קירות בתור חלק ממעשה, כאן בתור המעשה, בתור התפקוד. שנית, אני צריך גם שמקום יהיה קדוש. שאני יכול כמובן לסמוך, וככה בגמרא במגילה משבועות, מקריא מפני שאין בית, פירושו של דבר, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה, וקדשה לעתיד לבוא זה מקום קדוש. אבל עדיין היה, עדיין יש מקום לטעון, לשאול, אבל אין ארון. אז דיברנו משעתו, אולי ארון קבוע במחילות. אבל קדם לטעון טענה אחרת, וזה מה שקורה מה פה. הגמרא מגילה כאן הוא מסיטה את המקביל מפני שאין בית לכיוון שיש קדושת המקום גם מעין את המחיצות. אבל מה זה יכול מאחרת בגמרא פה? כשאילו מן הגולה, אז לא היה ארון. אז מי אומר שמקדש בלי ארון הוא שווה משהו? האם ניתן להקריב ללא ארון? אז התשובה היא, וזה מה שאמרנו כשדיברנו על זה בזמנו, את כל הסיפור הזה, שאפשר ויש מזבח. מה נתן לבית שלי את משמעותו? הרי אין בו ארון. אז מה שנתן את משמעותו זה לאו דווקא קדושת המקום שפעם היה שם ארון, אם כי זאת אופציה, אלא מה שנתן את משמעותו המזבח. ממילא זה מה שהנביא אמר, מקריב מפני שאין בית, שקדושת המקדש יכולה להסתמך על קדושת המזבח, לא צריך להסתמך על הארון וכל השאר. מקריב מפני שאין בית, למה? כי יש מזבח. ואז נגיד ככה, מקריב מפני שאין בית, זאת אומרת יש מזבח. מקומו, אבל ברגע שאני מסתמך על המזבח, אני צריך להסתמך על מקומו. אז אני צריך נביא שאומר את המקום. מחירות, ברגע שנביא א' אומר לך שבעצם קדושת בית שני תסתמך על המזבח, אז אם אלה בא השני ואומר, אם ככה המקום עקרוני, המזבח מקום מכוון ביותר, ואז צריך נביא שכוון את המקום. עכשיו, הרב אילן פה בתורת הקודש, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, צריך נביא לא בשביל לומר לך איזה מקום כי המקום מכוון. הוא טוען שבעצם דין בקידוש המקום, או יותר נכון בבחירתו. אני קורא פה מצד הקודש חלק א' סימן ב' סעיף ג' וביור העניין נראה דין נביא הוא לעצם חלות דין בחירת מקום מקדש. אוקיי, יש לי פה קצת, אני שדילגתי פה. כי הוא בית נזבחים סמך בית, זה סעיף קטן ח' כבר. פיש הבית דמין כעצורתו, ומשמע כיוון דין מקום בחירה, לא צריך עדות הנביא דין בחירה, יכול לא כמו שכתבתי, את דין נביא רק לבירור, וכיוון דין בלעבר, לא צריך דין נביא, נראה את הסוגיה שם קאי וכו'. תלמהן, אלא צריך נביא, לא צריך דין הבחירה. אז כמו שכל הזמן טוען פה זה שלדעתו לא רק שהנביא צריך להגיד איפה המקום כי אחרת כי המקום העקרוני, אלא שבלי הנביא אני אצטרך, הנביא בעצם אומר לי שהמקום הזה מקום נבחר, הוא לא בכך מקדש, הוא בוחר, מקף מקדש את המקום, לדידו, הצורך בנביא הוא ממש עקרוני. ללא נביא, אז המקור מאבד את משמעותו, כי הנביא מעניק את משמעותו.
משמעות
בלשון
של עדות. עדות זה לא
שהנביא
יוצר את
ה...
אז הוא...
אבל השאלה, כשאתה תשאל את הפנטיזרו,
זאת אומרת זה בשאלה הזאת, אם גישה שאתה מת או לא. וגישה לשאתה וגישתי לבוא, אז הנביא צריך לבחור אותו מחדש. זה לא מספיק שבית הדין יכול, או סנהדרין יכול לקדש את עיר ועזרות עם שתי תודות ושיר ו... כן, יכול לקדש. הם לא יכולים לבחור. ובחירה מחלת נביא. ואז לדעתו, אם גישה לשאתה וגישתי לבוא, אז הנביא הופך את עקרוני. אבל גם אם נשים את זה בצד, השלוש נביאים בעצם כמו אומרים דבר אחד. א', שהם בית שני יסתמך, המזבח לא ארון. ב', שבגלל זה המקום יהיה עקרוני. עכשיו ג', שצריך לבנות מזבח בצורה מסוימת. זאת אומרת, הנבואה השלישית היא גם כן חלק מאותה נבואה, שבגלל שמוקד הקדושה יהיה עכשיו המזבח, אז צריך לבנותו, אמרת, לפי המידות הללו, בשביל מה, זה הופך את עקרוני ולא נקודתי. זה אומרת, ככה, אני חושב שזה משהו קצפח, ונדי בהחלט סבירה מאוד, שבעצם זה לא ג' נבואות טכניות, זה בעצם נבואה אחת שמתפצלת לשלושה ביטויים מסביב לקדושת המזבח, זה אגב, קצת נדמה לי, זה קצת פרטר דרוש, וקשה גם נקודה בדעה השנייה פה. בעצם יעקב, שלושה נביאים עלו עם מן הגולה, אחד שאת המזבח ואחד המקום המזבח, ושמקום השם בית, כי אצלו מקום המזבח ומקום השם בית זה אותה עדות, זה ממש אותה עדות. כי לשלושה נביאים, אחד על המזבח, לא סליחה, אחד מזבח ומקום מזבח, אחד על המקום השם בית, סליחה, ואחד, התורה שתיכתב בשורית. איך זה פתאום נכנס לכל הסיפור הזה? זה כנראה קשור נקודה אחת, שקדוש מאור. עכשיו, זה טיפה דרוש, אבל בסדר. א', שהנביאים הם קראו כמה שינויים, או קראו שני שינויים מהותיים, מבית ראשון לבית שני. שני מהותי אחד זה המקדש. כי כמו המקדש, הבית שני, הוא עולם אחר לגמרי, המקדש של בית ראשון. והמקדש של בית שני שונה בתוקף קדושתו, בגלל הידי הארון. אז לכן, בשביל זה צריך נביא, להגיד לך, כי בעצם לגיטימציה, סוג של יהדות חדשה, צריך נביא. כנ"ל בתורה. ברגע שתכתב השורית, התורה עובדת איזשהו שינוי מאוד משמעותי. אז השינוי של המקדש, מקדש, נקרא לזה ארון צנטרי, מקדש מזבח צנטרי, הוא מחייב נביא. כושר השינוי מתורה בכתב עברי, לתורה בכתב אשורי, גם הוא מחייב, גם הוא מחייב נבואה לא פחות מאשר, מאשר זה. אם תרצו, שזה גמת, זה כבר ממש כבר דוש. בבית ראשון, קדושת ה... כל המקדש קיים והארון קיים, לב קדושת התורה היא בלוחות הברית שבארון. זאת אומרת, הארון, הארון במקדש, יש בו את... קדושתו נובעת מהארון והלוחות. במעבר לבית שני, אז מצד אחד... הארון נעלם, שזה מחייב שני דברים, משנות קדושת המקדש וגם משנות המוקד של התורה, מתורה שבכתב התורה שבעל פה. אז אחרי בעצם מחורבן המקדש מתפצלים שני קו אחד מקדשי וקו אחד תורני, ואחרי, בכל אחד צריך נביא, כי כמו זה שינוי סופר משמעותי. טוב, בכל אופן, זה בעצם ה... עכשיו, אם כל הקו הזה נכון, בעצם אנחנו לא מתמודדים פה איזו שאלה נקודתית, והיינו, האם, אני יודע מה, האם המידות מעכבות במזבח כמו שמידות המנורה מעכבות? למשל, אפשר לפנות בקלות לסוגיה לגבי מידות המנורה. האם, כי התורה נותנת מידות המנורה, י"ח טפחים גובה למשל, האם זה עקרוני? מה אם המנות היא קטנה יותר, גדולה יותר? האם האם זה ניקוב? ואגב, זו שאלה לא תיאורטית, זו שאלה גם אחר מעשה, כי יש איסור לעשות מנורה כצורת תנועת המקדש. אסור לעשות, לא תעשו איתי נכס והזהב, אז אחד האיסורים שנובעים מהפסוק הזה, לעשות כלים כדוגמת המקדש, ויש תשובה מפורסמת במעריק, והרבה מאוד דיונים אחרי זה בעקבותיו, האם, מה אם אני עושה מנורה בתבנית, כאילו שבעה קנים, רק אני לא עושה את זה יותר תפחים, אני משנה את הפרופורציות. האם זה אסור או מותר? והדיון במידה רבה זה, האם המקדש זה הכשר או לא? אם זה כשר במקדש, אסור לעשות, אם פסול, מותר, ולן הלאה. אבל זה סיון, זה דיון אחד. אז דיון אם המנועה צריכה יותר תפחים או לא, זה כמו עם לולב, מה אם יש לי לולב, אמת שהוא גדול מדי, קטן מדי, וכדומה. ופה, אמת, זה לא דין לגבי המידות המזבח כשעצמן. זה שעה בעצם לגבי כל תפקיד ומקום המזבח בלב המקדש, זה כמו שכתוב בברייתא פה, לא כתוב על מידות המזבח, היא יודע על המזבח. שבעצם, בעצם מעיד על, על מרכזיות המזבח. נפקא מינה גם במידות. עכשיו, במידה וזה נכון, אז הייתי צריך, אז אלף כל זה יכול להסביר גם את ההבדלים מבית שני לבית ראשון אחד הגדלים. אני לא יודע להסביר למה דווקא 32 לעומת, אני יודע, מה 28-28. אם כי, יכול להיות שסיפור הזה אומרת שהיסוד קשור לכך. מה שעושים זה היסוד, נכון? כמדומני שזה... באמת, אם זה מה שעושים, יכול להיות שקשור לכך שעוצו מזבח אדמה שמחובר... אם קדישת המקום יותר משמעות, יכול להיות שרצו את... אני לא בטוח בזה. אבל מה שכן אומר, ברגע שאני בא ואומר שהתפקיד המזבח יהיה שונה, אז אין לי בעיה לבוא ולומר, זה לא שהם הגיעו לסוף מידותיו, כי הגמרא אומרת ככה, בזמן בית שני הגיעו לסוף מידותיו, אז זאת אומרת, גבד, הרי הכל בכתב, סליחה, הגמרא אומרת, הכל בכתב, איך אני יודע, שזאת בית ראשון, המזבח לא היה קיצורתו. אז היא אומרת, קרא אשכח ודרוש. באמת דוד, זהו בית השם אלוקים, זה מזבח אולי ישראל, כי בית. שלפי הגריז, הפסוק הזה, מה הוא אומר? כאילו, קרא אשכח ודרוש, זה לא איזה דין בכמה עמות. אלא קרא אשכח ודרוש, זה כמו מה שהגריז טוען שם. קרא אשכח ודרוש, פירושו של דבר, דורשו שהמזבח דומה למקדש, ובחינת היותו מוקד קדושה. ואז, בזמן בית ראשון זה לא היה בהכרח כך, וממילא הסתפקו מזבח קטן יותר, ברגע שקבעו שיש בחירת מקום למזבח, שמזבח הוא מוקד עצמאי, אז הוא כמו בית, מה הבית, 60 אמה, זה בעצם, 60 אמה זה כנראה שיעור, קדושה ובחירה. אז כמו שהבית הוא 60 אמה, כך גם המזבח, וזה מסביר את ההבדלים, כן.
למה בבית השני, נגיד שזה גם, כאילו למה רק בבית שני התגלה שמקום מזבח מכוון ביותר, כאילו למה רק מתוקף זה שאין ארון אני צריך למצוא מקור קדושה אחר? אם אני אומר שזה היה מימי אברהם ויצחק, אז גם בבית ראשון שזה יתפקד ככה, כשאני רוצה מזבח גדול ושיתפקד כמקור קדושה עצמאי, מקום המכוון ביותר שיהיה תמיד ככה.
לא, אז אני באמת חושב שזה בית ראשון היה גם וגם, בסופו של המקום היה מכוון שם, אלא שה... זה לא היה מוקד תשומת הלב, מוקד היה ארון.
למה? אני שואל, למה לא להדגיש כל כך את המקום של
המזבח? אז מה אתם בזמנו? אני באמת חושב שבזמן בית ראשון היו שני מוקדים. ואז בטח הם המון פסוקים בדברי הימים, שאני זוכר נכון משהו כמו יחס של 3-1. זאת אומרת, הכל שלושה פסוקים שמדגישים את הארון, יש אחד שמדגיש את המזבח או משהו כזה. אז היו שני הדברים, אבל זה לא היה מובן מאליו שמזבח יכול לתפקד בכוחות עצמו. זאת אומרת, היה מזבח החשוב, אבל התפיסה שאולי לא המזבח, אלא הארון בלבד, אז בוודאי זה מה שהיה. אגב, יש באמת, יש הרבה שעד היום חושבים ככה, זאת אומרת, כל מי שייך לקרוא את הרמב"ן לתורה, אני יכול לקחת, לא צריך בכל מיני ספרים, או לקחת אחד השיעורים, שיגידו לך שהארון זה מוקד המקדש, ואז היא אומרת, אני מצא בבעיה, זה בכלל מובן מאליו שמזבח הוא כזה. אז לכן אומרת, היוצרים, זה חידוש. עכשיו, אז באמת הכל בכתב, הסתדרנו. ואוקיי, בסדר. וכמה אומרת פה, אז היכולת לשנות, בגלל שגם האופי משתנה. כל חצי משפט לגבי השאלה הזאת, האם בכלל, שאנחנו נשים מצב משמע עד עכשיו, נפתח חלון חדש, אז האם בכלל כלי המקדש צריכים דומים מה שהיה בעבר? אז אני שכתבי את זה טוב. בכל מקרה, בנקודה הזאת יש, הוא אומר, יתכן מאוד שיש מחלוקת רש"י והרמב"ן. הפסוק אומר בתחילת פרשת תרומה, בסוף מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר מראה אותך, אי תבנית המשכן ואי תבנית כל כליו, וכן תעשו. ושתבר, מה זה וכן תעשו? כי הוא קודם אמר לו, ועשו למקדש, ככל אשר, איך תעשה את המקדש? ככל אשר אני מראה אותך, תבנית המשכן ותבנית כל כליו. מה זה וכן תעשו? אז הרמב"ן מבין שהכוונה, וכן תעשו עכשיו בהקמת המשכן. אז כאילו, וכן תעשו פה במדבר במסגרת ספר שמות. רש"י מבין שזה מיותר, זה כבר כתוב ככה, אז רש"י אומר, וכן תעשו לדורות. זה בנוי על גמרא במקום אחר שדורש פסוק ככה, בהקשר טיפה שונה. אבל רש"י גם לוקח את הגמרא בסנהדרין, וכן תעשו לדורות. אז כותב של הרמב"ן, ששיטת רש"י כנראה שאם אתה בא לעשות לדורות כלים, מנורה, שולחן וכדומה, צריך לעשות באותן מידות של המדבר. עכשיו, יש איזה חריג אחד, זה המזבח, וזה דיבר, זה הגמרא דיברה פה בדפים הקודמים. אבל באופן כללי, האמת, אמור להיות לדורות כמו במדבר, כמו במצוות אחרות. רוב המצוות נאמרו במדבר, קורבנות למשל. כתוב במדבר, כבש אחד עשר בבוקר, כבש נעשה בין ארבעים, וגם לדורות זה כך כמובן. כתוב במדבר, לדעת לבנות סוכה, אז גם לדורות הסוכה, אותה סוכה, וכן הלאה. אז איך אומר, הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר, אין לדורות בהכרח צורך לעשות המידות. אלה היו המידות במדבר של המשכן. לדורות יש דין לעשות שולחן, יש דין לעשות מנורה, יש דין לעשות כיור, אבל אין דין לעשות באותן המידות. זה לא, אין בכלל הלכה כזאת. זאת אומרת, כל המידות, כל המידות המנויות שם בפרשת תרומת הצווה, זה בשביל, והקב קודי, זה בעבור כלי המשכן דאז. עכשיו,
איך אמרת שמסביר את הפסוק כאן?
מה?
איך אמרת שמסביר את הפסוק כאן?
איזה?
רמב"ן. זה פה,
וכן תעשו, במדבר.
אה, לא?
וכן תעשו עכשיו, שפה יש,
כאילו, הוא אומר, זה מינימלי, תראה, פרופורת, יודו, מה, תבא לנו,
אז אני שכחתי, אני צריך לשכחתי את הספר, מיטב זיכרוני, הוא לא, הוא אומר, אתה לא מסייג את זה בצורה אחת מהשניים. הוא כותב שצריך לעשות מאוד כלים האלו, אין איזשהו מידות. הגמרא פה אומר זה לגבי המזבח, הגמרא תאמר את זה פה. בבד שלפחתנו, מזבח ששם משה. אבל בדברים אחרים, הרמב"ן לא, יש דבר מאוד מאוד מעניין ויפה בחתם סופר. זה נמצא ביורדי הסימן ר' ל"ה. אלה התשובות מביא את זה לבניין המקדש, להקבל קומה בזמן הזה. סתם, זה יש לה בדבר. זו התשובה שהוא כתב בקיבי, זו תשובה שהחתם סופר כתב לו בקיב העגל, שהיה חותנו כידוע. ובואו דן איתו לגבי הפשור של הקרות קורבנות בזמן הזה. את שם מוכרת?
לא.
אז מומלץ מאוד לקרוא אותה. אגב, היא מתחילה גם רק אחרי הברכות שהוא כותב, מורי וחודי גאון ישראל, נעזר הודה ותפארתה וכולי. ומה שכתב מורי חותני הגאון נערו יאיר לבקש משרי ירושלים ותן רשות להקריב בקיבגר. יש נורא התלהב מהסיפור הזה שקרבת קורבן בזמן הזה. היו הרבה מאוד סיפורים של לעומת כשאתה אדם די תמים ונאיבי, לעומת החתם סופר שהיה משופשף ממש עד הסוף. אז בקיבי הגיע אומרת, כאלה כתב, מה שכתב מאוד יכולתי, הגאון נערו יאיר לבקש משרי ירושלים, ייתן רשות להקריב. אז אומר החתם סופר, הוא, הכוונה פה, השר, הטורקים בעברית פשוטה יותר, הוא קפדן גדול, כי הוא אמר לבעל יקרב שמי שאינו מעט ישמעאל, כי שם יבבית עבודה שלהם, ואומרים שאבן השתייה באמצע הכיפה היא, ולא יקרב שמי זר שלא ממונתם. הקיצור, הוא אומר לו, בוא נשכח מההלכה, מהלכה פוליטית, אין סיכוי בעולם כרגע להקריב קורבנות, וזה הוא כתב ב... למה? יש לנו את הבאים משהו כזה, טוב, הכל פנים, הוא כותב פה לקראת הסוף, הוא כותב פה לקראת הסוף כך, יקם מנהלן בבית שני, לפעמים בית המקדש בלי ארון וקרובים, בלווח יש לתמוע על כמה שינויים בכלים ובבניין המשכן, ממשכן ומזבח של משה רבינו, וגם בין בית שני שינוי מהראשון, ובניין שאתם מולד יחזקאל שינוי מכל הנעל. אף על גב, דכתיב הכל בכתב יד השם על העסקים, מכל מקום, היה נביא רשאי לחדש דבר. אז הוא אומר, יפה מאוד שהיה נביא בזמן בית ראשון, אבל ההלכה לא אמורה להשתנות. אין לי בשביל חדש דבר, אין לי לשווא לא לקיום, והיה נראה לי לומר, דיינו דכתיב, ככל שאני מראה אותך את בית המשכן, תביא כל כלה וכן תעשו, פירוש רש"י לדורות, ואין רבן שהקשה, פירוש דעתי נראה, תקרא תחילת הקרא, פירוש להברקה, הוא כותב כך, ש... זה מידע שחלתי בתוך העם, ככל שאני מראה אותך, תביא משכן ותביא כל כלה, הכוונה, תעשו מקדש כפי שאני מראה לך. וכן תעשו לדורות, מה זה וכן תעשו לדורות? לא וכן תעשו לדורות כמו שאני מראה אותך עכשיו. וכן תעשו לדורות שבכל פעם יבוא נביא ויראה לכם. זאת אומרת, וכן תעשו זה לא על מה שראו למשה רבינו. וכן תעשו הכוונה, וכן תעשו בכל פעם שאומרים מקדש, יבוא נביא ויראה. זה מעין אגב, זה הפשט שהוא מאוד מתוחכם ויפה. ואז, כמובן, הנביא יאמר, זה מה שאני חוזר אליו קודם, הנביא יאמר לפי הצרכים. אגב, יש איזה דבר מקביל, יש דבר מקביל בהלכה, וזה לגבי המילואים. הרמב"ם חושב שמילואים הם מצוות שעה, ולא מצוות דורות. הרמב"ן אומר, מסתבך כבר במנוחות, שיש מצווה לדורות להביא מילואים, אלא שהפרטים משתנים, כי הגמרא מביא במנחות דף מ"ה, מילואים הקריבו בימי עזרא, כשם שהקריבו בימי משה, רק כשהפרטים היו שונים, הוא אומר ככה, היו מילואים בזמן משה, היו מילואים בזמן שלמה המלך, כמו שאתה עושה, היו מילואים בזמן עזרא, היו מילואים בזמן בית חשמונאי, ובהקשר הזה, והיו מילואים לעתיד לבוא, אבל הפרטים הם כל פעם שונים. יש עיקרון, שכל פעם עושה מילואים, אבל כל פעם יהיו פרטי פרטים שונים, אז גם הכלים, זה טענה טוב. אז עכשיו אני בא ומוסיף, מבית שני, בית ראשון, זה מאוד מתקבל לדעת, כי כאמור גם טיב הקדושה שונה.
למה לפי יותר גזירת הכתוב מדוד, של גודל מסוים שהמזבח יכול להגיע עד אליו או לא? הנביא מגדיר בפירוש כמה המזבח יהיה כל פעם מחדש.
נכון, אז בסדר, זה מה שמגדיר דוד.
מה?
זה מה שהגיע לו באמת.
לא, זה אומר שאת כל הגזירת הכתוב של מה פה שישים ומה בית שישים ומה אף ומזבח שישים ומה לא יהיה?
שמה?
הגזירת הכתוב של מה בית שישים ומה אף ומזבח שישים ומה. זה המקסימום שמותר שיהיה.
כן, אז לכן, בסדר, זה מה שהנביא אמר. אם יבוא הנביא אחר יגיד אחר, יהיה אחר.
לא, לא
צריך
בכלל
להגדיר
את הכתוב.
אוקיי, עכשיו, עד כאן הכל בסדר. אם, עכשיו, לא היינו הולכים בכיוון הזה, דהיינו שהשלישייה הנבואית הזאת באה לקבע טיב, כל מה שאמרנו עד עכשיו, הייתי מצפה, או הייתי מציע, שהדין שהכל בכתב, עכשיו, מה זה הכל בכתב? פה חצי משפט, דוד המלך בדברי הימים, יש פרק שלם, שבו הוא מספר לכל עם ישראל שהוא תחיל לבנות את המקדש, ומה יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו, אומרת, כאילו, דם רב שפכת, אומרת, אתה לא תבנה את המקדש, אין שלך יבנה את המקדש, ואז דוד אומר, אני הכנתי את הכל, ושאני נותן שם רשימה של כל ההכנות שהוא עשה, כל החומרים שהוא עשה, וכל התוכניות שהוא תכנן, והוא מעביר את הכל לשלמה באיזה טקס כזה, והוא פוקד אותו, או מפקיד בידו, ושם בין המקדש, ויקד דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים, שרי המחלקות המשרתים את המלך, ושרי אלפים, שרי המאות, שרי כל רכוש, קיצור, את כל הפיקוד של המלכה, הוא כינס, ושם הוא מספר את כל הסיפור הזה. ויום עולי שלמה ובינך, הוא יבנה ביתי וחצותי, כי בחרתי בו לי לבן ואני אלו לאב, ועתה לעיני כל ישראל, קהל השם, ובאוזני אלוקינו, שמעו ודרשו כמצוות השם. כן, וייתן דוד לשלמה בנו את תבנית העולם ואת בתה וגן זקה ועליותה וחדיו הפנימיים ואת הכפורת ותבנית כל השראי ברוח עמו וכולי וכולי. ואז בסוף הכל בכתב מיד השם על העסקי, כל מלאכות התבנית. אז עכשיו מהפסוקים לא חייבים להבין שזה הלכה. הגמרא מבינה שהכל בכתב מיד השם על העסקי, שזה הופך להיות הלכה. בסוגיה שלנו זה פחות ברור, זה יותר ברור בגמרות האחרות שמשתמשות בזה. יש פה גמרא דף למד ג' אצלנו, יש גמרא בחולין דף פי ג', יש גמרא באיובין דף קוף ד', כל הגמרות הללו משתמע שזה באמת זה הלכה. עכשיו, לו, אם אנחנו בסוגייתנו, הייתי מציע הצעה מאוד פשוטה. שאני יודע שכל בכתב, הוא לגבי היסודות. זאת אומרת, פה לנקודה הזו, בוא נעבור עכשיו לרמב״ם ולבעיה שיש שם. הרמב״ם פוסק, כמו שקראתי קודם, המזבח מקומו מכוון ביותר וכולי, לא רק המזבח, לא רק מקומו, אלא גם, הלכה ג', מידות המזבח מכוונות הרבה, בצורתו ידועה איש מאיש, ומזבח שבנו בני הגולה כן מזבח שדיד לבנות עשהו ואין עושה מידתו ולא לגרוע ממנו, כמו שהוא אומר לגבי המקום אין משנים אותו ממקומו, המזבח לכל מכוון ויותר משנים אותו ממקומו. אז זאת אומרת פה לגבי המידות, המידות מכוונות הרבה ויצורתו ידוע איש מאיש, כמו מסורת ביד הכל איפה המקום, ואז הוא אומר, והיינו עושים מידתו ולא לגרוע. יש פה איזו תבנית ספרותית, כמו מה שם הבונה, שזה מכוון, וזה מכוון, זה מסור ליד הכל, וזה איש מפי איש, זה אסור לשנות, וזה אסור לשנות. אז הסיפור הזה שהמידות דומה לחלוטין אצלו למקום. ואם לגבי המקום זה כמו כך עקרוני, אז גם המידות. הכל טוב יפה, זה משתדר היטב עם מה שמלמד עכשיו, ולכן גם הנביא שם, הוא משמעותי למידות. דעקה, הרמב״ם פוסק בהלכה י' ז' שהמידות לא מעכבות. מה? זה בית הבחירה. מה שקראתי כרגע זה פרק בית הלכה ג' ומה שקראתי כרגע זה פרק בית הלכה י' ז'. ארבע קודש מזבח ויסודו וריבו מעכבים. אנחנו מזבח שם קרן יסוד, כבש וריבו הרי הוא פסוי שבתן מעכבים. ומידת אורכו, מידת רוחבו, מידת קומתו אינן מעכבים. והוא שלא לפחות מאמר למד ברום של שמות, כשום מקום האחרה של מזבח. מה הרב המוסה ברור לי לחלוטין? הרב בעצם חושב, דף סמך ב' עמוד א' מזבחים, מתחלק לשניים. יש לחצי השני, שאלו פרטים מדי מזבח. כרם, יסוד וכבש. זה פרטי המזבח. ופרטי המזבח, מה הוא פוסק? שזה לא ריקום, זה יש לו מעכבים, יש לו לא מעכבים. אז זה כמו להגיד, אתה יודע, בתרוג. יש דברים שמעכבים, יש דברים שלא מעכבים. אז גם פה יש קרן וכבש ויסוד, כן מעכב, ולעומת זאת, המידות, אורך, רוחב, לא מעכב. אז דעתו הוא פשוט מאוד, יש סוגיה בזבחים סמך ב' עמוד א' מאמצע עמוד ולמטה על פרטי דיני המזבח, וזה מה שהוא פוסק. סמך ב' עמוד א' למעלה לא עוסק בפרטי המזבח, הוא עוסק בבחירת המזבח או במושג המזבח באשר הוא או בבחירתו. אז אם אלה זה בחירת המזבח, אומרת העובדה שהמזבח הוא מרכיב עקרוני, הוא מוקד המקדש, זה הרמב״ם, זה דם החשב, החץ הראשון של העמוד, וזה הוא פוסק בתחילת הפרק, כי הלכות א' עד ד' ה' פחות או יותר, מקום ומידות וצורה, וזה הוא בחץ השני של הפרק שלו, כאילו היות שסמך ב' עמוד א' למטה זה פרטים, אז פרק ב' נכון בית הבחירה, הסוף זה פרטים. אז הרמב״ם בעצם ראה פה תבנית בגמרא, ופשוט הכפיל אותה, ראש העמוד, ראש הפרק, סוף העמוד, סוף הפרק.
לא הבנתי איך זה פותר לנו את העניין של המידות.
רגע, רגע, רגע. עכשיו, עוד בכלל זאת, מה שעושה פה זה מובן, ברור, ויפהפה אפשר לומר. יש בעצם, יש שאלה עקרונית, עצם הצורך במזבח ומה, למה אני יכול למנף אותו וחשיבותו, ובאמת זה סיפור אחד, זה הפתיח, אני ככה פותח את הפרק, פתיחה חגיגית, וזה הגמרא פה עם הנביאים והכל בכתב מיד השם מזכיר. אחר כך יש את החצי השני של העמוד, כמו החצי השני של הפרק שלו, זה דיון הלכתי לא שונה מלכות עירובין, מלכות סוכה, מלכות שבת, שבוע אתה בא ובאמת דן בפרטים. כל זה אני חושב שנכון וכולי. הבעיה, וזו באמת הבעיה, הבעיה היא שלכאורה בחמאסית הוא סותר את עצמו. באמת היא הבעיה, היא כבר אפשר לגלגל אותה כלפי הגמרא. כי באמת גם הגמרא אומרת שמידת האורך והרוחב לא מעכב, ומצד שני, הגמרא גם אומרת, הכל בכתב. אז אם הכל בכתב והכל עקרוני, אז... אז איך אתה יכול לומר פה, חלק שהמידות לא מעקבות. אז אני הייתי מדוע פשוט. אם אקח את הגמרא, או את הרמב"ם העקרונית. במה העקרונית, אני חושב שמאוד מובן מה שקורה. במה העקרונית מכך, שהמזבח צריך להיות איזושהי צורה מסוימת. דהיינו, לא כמו שהוא מרובה, אלא אומרת, התופעה שקראת מזבח, אני אקח איזה דוגמה רחוקה בשביל להמחיש מה שאני מתכוון. בבת המינים יש לנו שני פסולים. יש פסולים שאני אומר, זה בכלל לא אתרוג. אני יודע מה, למשל, אתרוג יבש. זה שאומרים, אתרוג יבש הוא בכלל לא אתרוג. אמת, הוא אתרוג יבש הוא אבן, הוא לא אתרוג. או אני יודע מה, משהו בסגנון הזה. לעומת זאת, יש פסולים שאני אומר, זה אתרוג, אתרוג פסול, אז דוגמה, חסר, זה אתרוג או פסול, אז הוא קשה ביום תושני, הוא פסול רק בחג בחג ראשון. לעומת זאת, יש בתמת הדשן סיפור על קהילה אחת שבצפון אירופה אין עובד פרי אדם, כפי שאפשר להבין, הסבתא שלי זה לדם מספרת שהם אוכלו תפוז פעם בשנה, בגלל ראש השנה בשביל שחיינו ותו לא. אז ממילא, באמת, הגיע אתרוג אחד לחמש קהילות. כאילו זה כבר מגיע פה בשעה לפני כניסת סוכות, פה גוש עציון מגיע אתרוג אחד. אז מה אמרו, פוסקים, כאילו פלח אחד סוכו לנו שבות, פלח אחד אוסורים, פלח אחד לכפר עציון, פלח אחד לאפרת, פשוט חיכו אותו פלחים, וכל אחד קיבל פלח, ושאלו את תמת הדשן, לאחר מה יעשה, כאילו בכל המועד, האם זה קשר או לא. אז התשובה שלו היא בשום פעמים באופן לא, בגלל ש... אמנם אתרוג חסר, פסול זה לא אתרוג חסר, זה לא אתרוג. זאת אומרת, הוא בכלל לא אתרוג, הוא פלח, הוא מוצאו מן האתרוג. עקב הרמב"ן, בלי הסיפור פיקנטי הזה, הרמב"ן כותב אותו דבר בחיבור לולב שלו גם כן. אז מעין זה גם פה, אני מזבח, מעקב. אם אתה תבנה דבר שהוא בכלל לא מזבח, זה מעקב. אותו סיפור מנורה. מידות המנורה אולי לא מעקבות, אבל אם אתה תבנה מנורה בלי הקנים בצורה נכונה, אז זה לא מנורה. אם זה בכלל המזבח, אז זה עיכוב, אז זה הכל בכתב. הכל בכתב זה לא על הסנטימטרים, הכל בכתב זה התבנית. את תבנית המשכן, אז יש מה שהייתי קוראים תבנית הכלי, הצורה הבסיסית שלו, ויש המידות. אז התבנית מעכבת, המידות לא מעכבות. אז אם אני פוגע בתבנית, אני חושב שאני לא מרובע למשל, או דברים אחרים, אז עיכובה. לעומת זאת, אם אני לא פוגע בתבנית, אלא בפרטים, לא מעכב. כך הייתי מציע בפשטות, ואז הכל בכתב, בטח הכל, התבנית, לא יותר מזה. הבעיה היא ש... אלף כל ברמב״ם לפחות, שכותב פה... מידות, ואין להוסיף את מידתו ולגרוע ממנה, בדרך כלל מידות מתכוון לגודל, לא לפרופורציות. שנית, עוד הקנת התוספות פה, אני לפחות הייתי מצא בגמרא כמו, שאם אני פוגע בתבנית זה הכל בכתב, אם לא פוגע בתבנית, אז זה כבר פרטים רגילים. הבעיה כזאת, הבעיה היא, שלפחות לבי הכל בכתב לא נראה כך. כן, אנחנו נגיעים לתוספות פה מקשים, מסוגיה פה, מסוגיה בחולי. הדמר בריש כיסוי אדם, כמוס בבניין, רק שמסבר, משהו מכזאת. מה אומרת שם שאי אפשר, שקורבנות פטורים מכיסוי אדם. למה? כי אי אפשר. כי אם אתה תכסה באפר, אז יצא שהוספת על הבניין, או המזבח, אתה נכון, ואז הכל בכתב, פגעת בכל בכתב. אותו סיפור, בגמרא בעירובין, בדף קוף דלת, שלא מפזרים מלח, כמו שמדברת לגבי פזר מלח על הכבש, שלא החליקו. זאת אומרת, גם כן שם, איך ידע, אם הוא לא ביטה, זה חציצה, אם הוא ביטה, זה בבעיה שהכל בכתב. אז כמו כמות האלה, אני חושבת שפוך מלח או אמת או אפר על המזבח, בבעיה שהכל בכתב, ואז מטוספות, אז זה סטייה לסוגייתנו הזה. ואז זה סטייה לסוגייתנו. חצי שנייה. כן, מוסקים מלח בי הכבש שלא יחליקו, זה משנה. אמר לרב אחר, בידי רב ולרב אשי, היי מלח יחיתם, אידם מבטלי כמוסי בבניין. הוא כתיב הכל בכתב, אבל מיד השם לא השכיל, לא כמבטלי, כאבי חציצה. אז אמרת איזשהו תירוץ, אבל אם נדבר על, אז עכשיו בן תוס מקשים, אז הנה סתירה. פה כתוב ש... פה כתוב שמותר עוד 60 אמה, עכשיו כתוב הכל בכתב. אז תירוץ הוא פשוט מה שהם אומרים. הכל בכתב אומר שיש לך גמישות עד 60 אמה. יש שם תירוץ אחר, אינם מגובה פאריך, אינם מפאריך שבא בריבוע. עכשיו, ויש גם אפשרות אחרת, שהכל בכתב זה רק יחתיר בדיעבר. על כל פנים, אני הייתי אומר, זה יותר פשוט. אם אני פוגע בתבנית, אז יש בעיה שהכל בכתב. אבל אם אני מוסיף קצת מלח, אז מה? זה אותו כבש, אותו מזבח, טיפה גבוה יותר. יש איזשהו... עם השנים מתווסף שם קצת גובה. אבל זה לא משנה. קשה לראות את זה כמשפיע על צורת קצת המזבח, קצת הבניין. ואז בעצם אין פה איזה תירוץ כל כך מספק. אז אני לא יודע באמת, אין לי... בעל כוחי אני צריך לומר כך. הכל בכתב, אין לכם נמי. זה לאו דווקא לגבי שינוי בצורה. אין כן כמו נניח שזה... קיצור, זה לא לגבי שינוי בצורה. אבל... כן, ואז יש עיקרון אחד שהכל בכתב. וזה כל שינוי, כל שינוי. וזה הגמרא, יש את התירוץ הראשון הכי פשוט, שעד 60 מותר לשנות, מותר ל... התירוץ האחרון בתוספות, שלא יהיה ריבוע, זה כבר יותר כל מה שהצענו, ויכול להיות שזה הפשט משך לגמרא. למה קרן, כבש ויסוד ריבוע מעכבים? כי זה באמת מאפייני המזבח. המידות הם לא מאפיינים, הקרן, והיסוד הם המאפיינים. ואז יוצא כך, יש עיקרון אחד של תבנית המזבח, אבל זה דווקא יוצא בחצי השני של העמוד. קרן, כבש, יסוד, ריבוע מעכבים, כי זה תבנית המזבח. לעומת זאת, המידות, כשאתה קוראים, זה פרטים, זה לא מעכב. אז זה מדין המזבח, כמו שאמרתי קודם. יש הלכה אחרת, שנקרא הכל בכתב, שאסור לשנות. יש הלכה אחת, מה שלפני כן אמרתי זה הכל בכתב, אבל צריך אפשר להפך את זה. בגבי הפרטי הפרטים, אז פרטים שמשים את תבנית החפץ ומשנים את משמעותו, כמו אתרוג, אתרוג לפלחים, זה כמו מזבח בלי קרניים. מזבח בלי קרניים זה כמו אתרוג חתוך מדי. וכנ"ל גם מזבח לא מרובע. מזבח לא מרובע זה גם כן, זה לא מזבח פשוט. וזה לעומת כמו המידות שמה אכפת לי. אבל יש אחרי זה דין אחר של הכל בכתב. שמעתי שכל בכתב, בזה סיימנו פחות את הסיפור הזה של נקרא לזה מזבח. ברמב״ם אין לי מענה אומרת לזה שהמזבח לא ניתן למקום מכוון ביותר וכו'. פה אני חושב שצריך להציע את ה... כשאמרו אומר אין נושא מידתו, אני הייתי מציע לאין זה. שכוונה, כשאמרו שם בהלכה ג' מניח דברים שהם פוגעים, אני לא יודע, שוב, אני לא יודע מה עשית, איך נתרגם זאת. אין כי נאמר שזה רק שינים במידות שישנו את כל הפרופורציות או משהו כזה. בקשר הזה, עכשיו, מה זה הכל בכתב? זה הכל בכתב, נשאר כרגע מה הדין הזה. הכי פשוט היה לומר מה שאמרנו קודם, קרי, שזה הצורך בנביא, לבחור את המקום וכדומה. אלא שמהסוגיות האחרות כמו לא משתמע ככה. אז לכן יש דין אחד פה נביא, וזה סוגיה בזבחים. יש דין אחר, חוץ מזה נביא זה דין בחירה, ופה אני מוכן לקלוט את הרעיון שנביא זה בחירה. יש אחד שנביא מתור בחירה. יש דין אחר, הכל בכתב. עכשיו, מה קורה הכל בכתב? א' פה יש דיון מעניין, אני לא עושה את דרך כלל, כן רמסתי לזה, ברעבייה, אומרת, בספר הרעבייה, אומרת, חוץ לארבע, קצת ביבלוגרפית, חוץ לארבעת הכרכים שהודפסו בסט בזמנו, חצי מהרעבייה נשאר בכתב יד, ואף פעם לא הודפס בסט המקורי, אני נתת לי כי המוציא לא פשוט נפטר, אני נתת לי פשוט נפטר או משהו כזה, ולמה זאת אומרת, לפני... לפני כמה שנה מישהו בבני ברק נתן לעצמו לגמור להוציא את הרביע, לקח לו גם כן כמה שנים טובות, אבל הוציא עוד שלושה כרכים מסביב ליורדיה ותשובות למיניהם. יש כרך קטן עבודה זרה, יש כרך חולין, יש תשובות מינים שונים הרבה יחסית אבן העזר. אז בקיצור, בכרך החולין יש שם כמה תשובות גם מנחות, ויש שם התכתבות בין הרעבייה לרוקח. יש לי כמה סוגיות, אחת מהסוגיה הזאת, שהרביה הגשה את הקושיה של התוספות, כסתירה בין חולין לזבחים, הרוקח יצאו כל מיני תירוצים, המעניין ביותר זה שהוא מציע לו שזה רק לכתחילה, שהכל בכתב זה לכתחילה לא בדיעבד. עכשיו ומדוע? אז פה בעצם השאלה הופכת להיות מה הרעיון של הכל בכתב? ולגבי הכל בכתב ניתן בעצם ניתן עכשיו בצורה רצות הבאות. אני אגבי כרגע הכל בכתב כדין עצמאי, לא מה שדיברנו קודם. כרגע גם עושים מלח על הכבש, זה כבר בעיה של הכל בכתב. זה, או הגמרא בדף נ"ג פה אומרת לפתוח חלון במקדש. כאילו, נגיד אתה רוצה לפתוח איזשהו חלון שם בתוך המבנה, פעש הכל בכתב.
כל בכלל יכול אחד משניים. יכול להיות שאין בכלל לגיטימציה במקדש לעשות כלום בלי נביא. זאת אומרת, בדרך כלל העולם הלכתי בנוי השכל האנושי. במקדש צריך להביא ש... כלי המקדש מעצם היותם כלי גבוה, אז לולב, וזה כל הזמן נתון להידרש, לולב, שופר, מאכלות אסורות, יכולות נידה. במקדש, המנת שהכלים ישיגו את יהודם המטאפיזי, בגלל שהם קדושים, צריך הוראה נבואית. אז ככל שאני מראה אותך, זה חוזר אתם סופר, ככל שאני מראה אותך, צריך נביא שהרם, צריך נבואה, בשביל לתת הכלים את הלגיטימציה שלהם, כי הם קדושים מדי. ואז תמיד צריך נבואה בעצם, בעצם לזה בסומש, משהו כמו שקורה בכל מקדש, יהיה בעייתי. כי אתה צריך נביא, או להסתמך על נבואה קודם. אבל נגיד במקרה הזה, אני חזקה, נבואה חזקה. אבל אתה צריך איזשהו, אתה לא פועל לפי הכלים הלכתיים הרגילים, קרש כך ודרוש. אלא אתה צריך לפעול לפי הנחיות. יכול להיות שזה לחילופין, זה לא בא בדין בחפצה. יכול להיות שמבחינה הלכתית זה כמו כל התחומים האחרים, יש הלכה אחרת שפשוט לא בדיני צריך לשמוע לנביא. אם הנביא אמר לך איך לבנות המשכן, מדי נבואה צריך לשמוע אליו. תיאורטית יכול לבנות משכן גם בלי נביא. אם יש נביא והנביא אומר לי מה לעשות, אז אני, ככל שאני מראה אותך, וכן תעשו. זאת אומרת, ועשו מקדש, זה הדין הרגיל. יש דין נוסף, שאם הנביא אומר לך איך לעשות, מדי נבואה תשמע עיניו. שוב, הבאים קודם הללו, זה הופכות עם ההצעה השנייה, שזה טוב מאוד לגבי הבניין המקדש המקורי. זה יותר קשה לגבי המלח או האפר שם בחולין. כאילו, הנביא לא התנהג... הנביא רק מה איך לבנות, הוא לא מה איך להשתמש אחר כך. זאת אומרת, אני מתקשה להבין שהשימוש פה... הייתי יכול לומר, אז אם אני מוזר רק לכתחילה, נו, זה... בכל אופן, אני רק יכול לטעון כך, הצעתו של הרוקח, שזה רק לכתחילה, היא מסתברת בעיניי לגבי שימוש שוטף. כגון עם המלח וכגון עם האפר וכדומה. היא קצת פחות, אם נדבר לגבי התכנון המקורי, כמו סוגייתנו. או, יש גם במחורו, שמעת הכל בכתב לגבי מידות הכלים. הדברים האלו יותר נראים כששמע שהכל בכתב, זה צריך להיות, ככל שאני מראה אותך, אתם משנה את כל כליו. אז אם תרצו, מתואר נציע ככה, שיש כאילו הכל בכתב, שני דינים. יש דין אחד של סוגייתנו, שזה בעצם לעשות, לבנות המקדש על פי נביא. אבל אז יש מקום לדון, לכתחילה בלי עבד, מרת, מה מת, מעכב או לא. אבל זה מהותי. יש דין אחר, שאחרי שהמקדש מתפקד ומתפעלים אותו ומתפקד, עשוי לשאול אותו מהתוכנית המקורית. כי זה כמו שיש לי בית והאדריכל בנה, אז אני לא יכול עכשיו לבוא לעשות שינויים. למה זה נגד תוכנית של האדריכל? פה זה כבר רמה אחרת, מה זה ככה, אני חושב שכל אחד מבין, ניח האדריכה, יש בית לשימור. אז אני לא יכול לפתוח בו חלון, אני לא יכול לשאול את החזית. אבל אני יכול, תשימו שטיח או לפזר עליו, זו הבעייתיות פה, שכאילו, כל שינוי, זה בעצם המקדש שפך להיות בית לשימור. כל שינוי, אני אתן לך דוגמה, בכל המקדש, הם בנו קיור, אז הם קחו ברזים של חמת או של חברה שנייה, נדגל, למה? הם אמרו, למה לקחת ברז מ-2000 שנה? קח ברז מודרני, נורא הגיוני, כאילו למה לא לקחת ברז יותר משוכלל? אם הכל בכתב, האם מותר להחליף את הברזים במקדש מהתוכנית המקורית? הכל בכתב. זאת אומרת, כאילו, מקיימים איזו תפיסה כמעט כמו... אני בקרגע לא מקדש קיים, לא יודע מה, צי לבוא, זה כמו... אם אתם עושים תפיסה כזאת, למשל, תלכו להבדיל אלף אלפי הבדלות, תלכו לאנגליה, לאוניברסיטה, לאוקספורד וקיימברידג', הם לא משנים מילימטר, אומרת, יישבו שם שבעה מקיבת ששמו שם שקעים למחשבים, למה? כי מאה 13 בנו את הבניין בלי שקעים, ורוצים שהבניין ימשיך לשדר, כאילו, הם הולכים אחד אוכל מהמאה 13, כי ככה אכלו פעם, ו... אז יש איזשהו עיקרון של שימור, אבל עם כל זה, זה ודאי שונה לגמרי, לבוא להגיד, אוקיי, בוא נשים חלון, או בוא נעות החזית, נגיד, אז אני אשן את הברזים, אני אכניס שקעים, אני... עכשיו, עד כמה רוצים להקצין עם הרעיון הזה שהכל בכתב, עד כמה הוא... עד כמה אני... כן, כן, זה בעיקר שתי גמרות, הגמרה שם באירובין, והגמרה שם ב... והגמרה שם בחולי. אז מה, אני יודעתי, צריך אולי לחלק מהכל בכתב בתור תכנון מקורי. עכשיו, זאת אומרת, כן, הדריכה שלך צריך להיות נביא. ולא אומרת, ולא מישהו אחר. ולבוא לומר, שעשו לך שונות, מה שהדריכל המקורי עשה. זה כבר יותר, ביותר בעיותי. ואז יכול לומר, זה יהיה, אולי זה לך להתחיל את זה בדיעבד, אבל, כן, הוא בקשר זה רק נקודה אחרונה. אוסלוביצ'י כתב, על הרמב״ם הזה, הוא כתב מאמר קצר, מופיע בקובץ חידושי תורה, וגם בחידושי, גם באנגלית, זו מילה במילה אותו דבר. ההצעה שלו הייתה, בני הרעיונות שכבר עלו פה, ההצעה שלו הייתה שהמזבח יש לו דין אחד של כלי, ודין שני צורת הבית. כשאני דיברתי בלא צורת הבית, דיברתי פה על זה שזה מוקד קדושה עצמאי. הוא דבר שהמזבח זה חלק מצורת הבית. ואז הוא כותב, וגם הרב אילן שם, איך בקו דומה בזה. אז הוא מציע ככה, שהמזבח, בתור מזבח, המידות לא מעקבות, בתור כלי שרת. כמו שולחן, כמו מנורה, אם תשב במנורה, לא לעיכובה. אבל מזבח זה מעקב בגלל הפגיעה בבית, הוא מציע שבעיקר בגלל החלל הבית, או שמזבח עצמו חלק מהבית. בלשונו, כן, זה פרק בית אחד זין. כי נחלו מזבח יצאו משאר כלי שרת, ומבועד מזבח יצאו להביא כלי שרת אל המצפה, והם מזבח יצאו, נראה קדושת כלי קדושת מקום, ונראה. ואז הוא אומר, אז אם אתה מוסיף למזבח, אתה כאילו מוסיף על הבניין. שהוא מניח פה, בצורה אקסיומטית, שהכל בכתב זה רק בבניין ולא בכלים. וממילא, יוב, זה רק בבניין ולא בכלים, אז אם אני מסיע למזבח, המזבח הוא חלק מהבית, אז ממילא פגמתי בבית. לעומת זאת, אם הכל בכתב, זה... סליחה, המזבח בתור כלי, לא בעיה. אז אמר בהלכה י"ז מדבר המזבח בתור כלי, אמר בהלכה ג' מדבר המזבח בתור בניין. אני לא יודע שוב, אני יודע מה יהיה הביטוי המעשי לזה. אלא מאי, עכשיו ככה הוא כותב, אלא מאי, דעקה, מי שיפתח את הכסף הראשונים, דף ל"ג, או את תורת הקודש בדין של הכל בכתב, הוא מצטט גמר בבכורות דף, הוא מצטט גמר בבכורות. דף י"ז עמוד ב', שמשתמע ממנה שהכל בכתב זה גם הכלים. הוא מצטט רש"י בערכין דף י"ז עמוד ב', מפורש שהכל בכתב זה גם הכלים. ובעצם ההנחה הזאת אין לה מה שתסמוך בעצם. מה שאני מהרהר, שניקח את החיוק הקודם וניישם אותו. אין הכל בכתב, מה ככה? לגבי הכלים, יש את הכל בכתב של התכנון המקורי. ככל שלמוד אותך, תביא את המשכן, ואין תבנית כל כליו. אז התבנית המקורית, לגבי התכנון המקורי, אז יש הכל בכתב גם הכלים. לעומת זה, לגבי המלח או האפר, זה יהיה בבניין כן, בכלים לא. אם רוצה לשנות כלי, או נגיד הקיו, לשנות את הברזים שלו, זה לא יהיה בעיה. בעיה יהיה מראש, נגיד, לשנות את המלסות אחרת. ואם אני, יהיה לכל בכתב על כלים, בתכנון ולא בשימוש, הבניין יהיה גם בשימוש. טוב, אני מתקצה סיכום העניין. עצם הגמרא פה לגבי המזבח בנוי על כמו הכיוון של הגריז, שבעצם המזבח שהוא קשה מקום והוא מקור קדושה עצמאי, ועל כן בעצם בית שני קדוש, ועל כן מרת עלו הנביאים, על כן המקום מכוון ביותר, ועל כן וכן נוסף לכך גם השינויים במידות העקרוניות, המקום העקרוני, וגם כן השינויים במידות. ואז כמה הדבר מתבקש על עיתון, שאם ככה השינויים שמשמעותיים הם אלה שפוגעים בדפוסי הפעולה שלו. ניסיתי בהתחלה לכלול זה תחת הכל בכתב, זה לא הולך. אז במקום זה דווקא החצי השני, קרן, כבש, יסוד, ריבוע, הם הדברים שבאמת צורת המזבח והגדרתו הבסיסית. לעומת המידות שאינם חלק מהגדרתו הבסיסית. על זה, באמת, אלא מאי, גם זו הגדרה בסיסית, יש איסור לשנות מהתוכנית באשר היא. שפה הצענו, יש הבדל בין התוכנית המקורית לשימוש שנעשה בו, וזה בכל אופן, האיסור הזה ייתכן שהוא אך ורק לכתחילה ולא בדיעבד, והאיסור, ואולי ההבדל בין כלים לבניין, אם הוא קיים, הוא יהיה, שוב, רק לגבי התכנון המקורי, ולא לגבי, לגבי איך קוראים את השימוש. עד כאן, רק חצי שאלה, הספרות על קורבנות בזמן הזה מוכרת או לא?
מה?
קורבנות בזמן הזה. אוקיי, אז זרקתי לכם את הרקע הביבליוגרפי, מי ש... יש אי אילו התייחסויות דבר רחוק, וכמובן זה תלוי בבאמר וברי ולגבי גזר של הקישה שאתה לא גישה עתיד לבוא וכו'. עכשיו מעבר ל... מעבר לנקודה הזאת יש איזה עידוד בספר כפתור ופרח שהוא ספר מעלף ושווה קירות בפני עצמו. שם יש איזה עדות של חיים כהן נדמה לי על הארץ וניסה להקריב במאה ה-12-13 כיסו שניסו מרת נדמה לי שאני לא זוכר אם הוא כותב שהוא הקריב או ניסה להקריב עכשיו, אבל הסיפור הזה בכל אופן לא תפס הרבה תאוצה עד המאה ה-19 כשזה הרב קלישר בתור חלק מדרישת ציון הראה את הסיפור הזה, ובספרות דרישת ציון יש שם את הוא מעלה, הוא מקדיש חלק שלם לדון בנושא הזה. מה? דרישת ציון, שהרב קלישר, בתקופתי זה היה במגרות, לדעת מי זה הרב קלישר, אני לא יודע אם הוא עדיין משהו פסי. בכל אופן, הוא מביא שם גם התכתבות עם עקיבא איגר. התשובה של עקיבא איגר מודפסת בספרו, דרישת ציון, היא לא מודפסת בשביל עקיבא איגר, מיטב ידיעתי. היא מודפסת, זה בגלל שיקטו אותה אחר כך. עכשיו הוא בא ועכשיו יש הרבה בעיות מעשיות. א', הדיון התנקז לקורבן פסח בגלל שטומאת אותה בציבור, בת הטומאה היא בלתי עבירה חוץ מהפתרון שטומאת אותה בציבור. אז ראים, כל דיון רציני הוא אך ורק קורבן פסח היום. זה א', ואז התחילו לציף בעיות שונות לחצי משפט, הבעיות המרכזיות זה בגדי כהונה, בית ייחוס כהנים, ג' מקום המזבח. על כולנו כמובן, מה שאתה מסופק, כתב הישמעאלים, אבל זה סיפור אחר. מבחינה הלכתית, זה באמת הבגדים, הייחוס, המקום, אם נדמה לי, השלישייה הפותחת של הבעיות שהוא עלו. עכשיו לגבי כולם, כל אחד מכם זוכק דיון נפרד, לגבי כולם יש איזה, מעבר לדיון הנקודתי, יש גם את הדיון המערכתי, מעכב, לעכב. כן, ודיון הרביעי זה כמובן הצורך בנביא. בגלל כולם, זה לכתחילה בדיעבד, נביא לכתחילה בדיעבד, המקום לכתחילה בדיעבד, בגדי כהונה לכתחילה בדיעבד, וכולי. עכשיו יש את הכמות בדרישת ציון שלו, קל שלי יש קצת חומר, כי זה תחת הדיון. איך אתה מסופר של התשובה הזאת שלו, רשת המדבב. אחר כך יש כבר ספרים שלמים שהוגשו לנושא הזה, יותר מאוחרות, יש ספר מעניין, המודל הזה, זה אולי הטיפול המקיף ביותר, אבל גם מקיף מדי, זאת אומרת, הוא ארוך מדי לקריאה. ספר בשם עבודת תמה, שזה משחק מילים, יש מושג בקודשין, עבודת תמה, ועבודתם עבודה, עבודת תמה זה מושג חצי פרק שני ביום, הוא מסתובב סביב למושג הזה. הוא התכוון לזה גם בתור עבודה תמה, שאי אפשר לעבוד יותר. זאת אומרת, עבודה תמה, כי... והפרק האחרון בספר נקרא נעילת שערים. ובו הוא אוסר את זה מכל וכל. טוב, יש שחולקו עליו, זאת אומרת, אני לא אומר שהוא הפוסק האחרון בנושא הזה, אבל תחילו לסופיה, תחפשו ספר עבודת תמה, זה איזה 110 עמודים מדימים הלכתיים מסביב לסוגיות הללו. אני בטוח שיש גם ספרי קיצורים וסיכומים שאני כרגע לא יודע איזה
פעם. בסוף של מחזור עמדה שמסכם.
אני מתאר לעצמי, באמת, שיש גם מצג בית עמודית, קיים סיכומים, אז אילו, בתוכם יש גם כמו הרבה דיונים גם הסוגיות היינו. טוב, זהו, בני עד בשבוע הבא נעסוק בכבש, שזה פה סמך בית עמוד בית, וזהו, זו עזקת חנוכה, נעבור חזרה ל... כמו שאמרנו, מיד אחרי חנוכה, נעבור לדף בית עמוד א', וקורבנות, ולשמה, ונעזוב את עיני מקדש, ונעבור מיני קודשים.